הרבה דליה מרקס.
תינוק בא לעולם כשגרופיו קמוצים. משל היה רוצה לאחוז ולתפוס את העולם כולו. כך אומרת מימרה ידועה. ואילו כשאדם נפטר מן העולם, כשאדם מת, ידיו פתוחות, משל שחרר את העולם והבין שאי אפשר לאחוז ולהחזיק, אי אפשר להיות בעלים של העולם. הפרק שלנו בא ללמד אותנו לשחרר, להרפות מאחיזה. והוא נוגע בשתי נקודות זמן היסטוריות עקרוניות ובשתי נקודות זמן מעגליות חוזרות. הוא מחבר למעשה בין הזמן הקווי ובין הזמן המחזורי. נקודת הזמן ההיסטורית הקווית הראשונה היא וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. אנחנו חוזרים לרגע ההוא, לרגע המכונן וההיסטורי, ופרשנים רבים נדרשו לשאלה מה לשמיטה אצל הר סיני. בהמשך נציע את אחד הפירושים האלה, ובכל אופן התורה מעידה כאן על חשיבות הדברים בהזכרת מעמד הברית הנשגבת בהר סיני. נקודת הזמן ההיסטורי השנייה טרם קרתה. כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. כל זה יהיה תקף, יהיה רלוונטי, רק כאשר תיכנסו לארץ ישראל, כשתשבו לבטח על אדמתכם, ואולי שם תחושו שאתם בעלי הארץ, בעלי הבית. והתורה מזכירה לנו, לא, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי. שתי נקודות הזמן ההיסטוריות האלה, העבר ההיסטורי והמכונן והעתיד שצפוי לבוא, מתחברות לנו כאן עם שתי נקודות זמן מעגליות, מחזוריות. הראשונה היא הפעימה של השנה השביעית. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, את צפיח קצירך לא תקצור, ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. שנת שמיטה, שמיטת האדמה. המשמעות של השמיטה הזאת היא סוציאלית, חברתית, זאת השנה שבה כולם יכולים ליהנות מפרי הארץ, והמשמעות היא גם אקולוגית. אי אפשר לנצל את האדמה ללא מצרים, לחלוב ממנה עוד ועוד, צריך לתת לה לנוח. ותיאוריות חקלאיות מודרניות, למשל פרמקלצ'ר, מבינות את העניין הזה ומדגישות אותו גם בכלים מחקריים. ועוד משמעות חשובה יש לשנת השמיטה. כאשר אחת לכמה שנים ובאופן מחזורי אנחנו קוראים לאדמה לשבות, בני האדם נקראים גם לתת לעצמם לשבות, לנוח ממלאכת החקלאות הקשה והמאתגרת. היה מי שאמר שלא בני האדם בייתו את החיטה, אלא החיטה בייתה את בני האדם, הפכה אותם לעבדים שלה. וכאן אנחנו נקראים לחזור למעמד קדום, היולי, של ליהנות מפרי הארץ, ללא מאמץ ובאופן שוויוני. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך, ולשכירך ולתושבך הגרים ממך. ולא רק עם בני האדם, אלא עם כל מי שנשמת חיים באפו. ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. נקודת המבט המחזורית, המעגלית, השנייה, היא פעימה של שבע שנים של השנה השביעית. זוהי שנת היובל. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו. המשמעות של היובל היא שחרור העבדים והשבת הנחלות לבעליהם המקוריים. ושוב יש לנו כאן חזרה מין מצב קדום, היולי, מצב של שוויון בין בני האדם. מצב שבו האחד לא גובר על חברו ומצב שבו טובת האחד איננה באה בהכרח על חשבון רעהו. מבין הפירושים הרבים שנכתבו על הקישור בין שמיטה ובין העניינים האחרים שיש בפרק שלנו ובין הר סיני, אביא כאן את דבריו של הרב דני מאיר. המאיר זווית מיוחדת בקישור הזה, הוא מתחיל בכך שאנחנו מתחילים בבהר. אדם הנמצא על ההר, אומר הרב דני מאיר, רואה הכל מלמעלה. אך מה עם אלו הנמצאים על סף הבית, במדרגתו הנמוכה ביותר של הבניין החברתי, ומתבוננים בחיים מלמטה? מעניין שדווקא בפרשת בהר אנחנו מצווים להושיט יד למי שמח, למי שחלש, למי שאינו נמצא בפסגת חייו. אולי זוהי הדרך האמיתית להפוך לשותפים במורשת של ההר, הר סיני. הנושא המרכזי בתחילת הפרשה הוא שנת השמיטה, אומר הרב מאיר, הוא שנת היובל. האדמה, יבול הארץ והחובות אמנם נשמטים מידינו בשנה השביעית, אך אל ניתן לבני האדם אלה החיים על האדמה להישמט מידינו. על היובל נאמר, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תיתנו לארץ. גאולה אמיתית באה כאשר מתקרבים אל האדם הנזקק בעת צרה, אפילו לפני שהוא מגיע אל הנפילה. במדרש על הפסוק ובא גואלו הקרוב אליו, ניתן ללמוד שכדי להביא את הגאולה חייבים להתקרב אל האדם. רק מתוך קרבה אמיתית אליו נוכל לעזור למח, לנמוך, לגבוע, ויחד נגיע להר, להר סיני. עד כאן דבריו של הרב מאיר. ועל כן התורה באה ללמד אותנו לפתוח את האגרוף הקפוץ הזה בעודנו בחיינו, לא רק במותנו, ולהרגיל אותנו לחיים של חסד, לחיים של אמפתיה.